טוב, שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עדר העיקר, מאת רבנו הגדול, הרב קוק. אם אני לא טועה, נדמה לי שהגענו לעמוד נונטט במהדורת מוסד הרב קוק, ודיברנו על הביקורת של הרב קוק על לימודי בתי הספר הציונים חילוניים של ימיו, שהם מצד, שהם בעצם תרגום ההתבוללות לעברית, אבל גם לשם התבוללות כבר אינם ראויים, בקיצור משהו שלא יודע את עצמו. כן, לכן אומר הרב, כל ההתנגדות שהייתה לגדולי ישראל לכל מיני חידושים פדגוגיים, הייתה בגלל תערובת ההרס שהייתה מלווה ללימודים האלה. אם אני לא טועה, אנחנו בנקודה, אבל כל אלה הם. כן, שם. כן, מה אתה אומר? כן. זמן זה מושג יחסי. אתה מדבר על התוכנית של הישיבה של הרב קוק ביפו. כן, הרב קוק הקים ישיבה ביפו. שהחזיקה מעמד משהו כמו 3 שנים, אולי 4, והתבטלה כי כשהרב יצא לחוץ לארץ ופרצה מלחמת העולם הראשונה, הכל התבלבל וכו'. אחר כך הוא הקים שוב ישיבה אחרת בירושלים, קרא לה הישיבה המרכזית העולמית, שנהייתה לימים ישיבת מרכז הרב. אז אתה מדבר על תוכנית הלימודים שהייתה ביפו, שכללה לימודי חול, חוכמות, שפות, מתמטיקה וכדומה, ואפילו מקום למלאכה. כן. טוב, זאת הייתה ישיבה שממנה אתה לא יכול ללמוד לגבי חינוך של צעירים מסיבה פשוטה. היא נועדה לתלמידי חכמים מופלגים שבאים אחרי שהם כבר גמרו את השס ועוד כמה דברים. אבל כל אלה ראויים הם להתקבל דווקא כשיש העיקר. כלומר, צריך ללמד את כל החידושים הפדגוגיים של הדור החדש, אם אתה יודע איפה הלב ואיפה הקליפה. אם אתה חושב שאין הבדל בין הלב לקליפה, או עוד יותר גרוע, אתה הופך את הלב לקליפה, אז אתה הורס. אבל כשיש שמירה ועשייה, מקרא משנה ותלמוד. כלומר, אתה צריך ללמוד כל התורה כולה. יחד עם זה שאתה לומד כל התורה כולה. אפשר גם, כל הלימודים האחרים, לימודי החול וכדומה. וקל וחומר, בארץ ישראל, פה אנחנו חייבים להראות שאנחנו חיים, חיים שלנו, חיים של ישראל. יש איגרת של הרב קוק, נקראת איגרת קוף ממדלת, שמופנית אל אחד מראשי יהדות גרמניה, העורך של עיתון, של כתב עת בשם ישראלית. ששם הרב קוק שלח כמה מאמרים, ושם הוא מפנה, זה בראשית היישוב, בערך בתקופה שהוא כותב את עדר העיקר. הוא אומר, אנחנו חסרים מורים דתיים ללימודי חול. חסר ביישוב. ואתם, יהודי גרמניה, שהולכים בשיטתו של רש"ר הירש, שלימד תורה עם דרך ארץ, יש לכם כישורים לזה. אמנם זה תנאים אחרים, תנאי חיים אחרים, תנאים רוחניים אחרים בארץ ישראל, אבל אנחנו זקוקים לאנשים כמוכם, אז חשוב שתעלו לארץ, וחשוב שתבואו ללמד את הלימודים האלה בבתי הספר הדתיים בארץ ישראל, שאם לא כן, יהיה פה הרס נורא. ככה הוא כותב. שוב, שמה זה נראה כתגובה לדטלשים, זאת אומרת, מה אפשר לעשות? החבר'ה עוזבים את בית המדרש, אז בואו מהר נעשה להם איזה משהו, קצת תורה, קצת חול, ואז הם יישארו בפנים. אבל כאן הרב אומר משהו אחר, וגם באורות התורה, בפרק על תורת ארץ ישראל. מה הוא אומר? שזה עצמו דרישת החיים. כן, הוא אומר כאן, וקל וחומר בארץ ישראל, פה אנחנו חייבים להראות שאנחנו חיים. חיים שלנו, חיים של ישראל. אז המופת הלאומי נעשה מופת חי. בלי פינות, אם היישוב הוא להתעתה, מבלי פינות, מביא להתחשב, אם היישוב הוא להתעתה גדול או קטן. כן, כשהרב קוק כותב את זה, בארץ ישראל יש סך הכל 60,000 יהודים. זה מה שיש. מכל מקום, עם ישראל חי על אדמת ישראל ברוח ישראל. וכשהחיים הללו הם מתאימים לעבודה ולשכלול של יישוב, הניסיון הוא ניסיון נעלה וטוב, והם קרובים לברכת השם של קץ המגולה. זה היה בפתח תקווה, נדמה לי שזה היה הרב עקיבא יוסף שלזינגר, כשהוא חרש את התלם הראשון באדמת הקודש, הוא לבש בגדי שבת, לכבוד החרישה. וכאשר הוא אכל את הפרי הראשון שגדל באדמה הזאת, הוא ברך שהחיינו. כן? כלומר, זו הייתה התלהבות גדולה מאוד. הבעיה היא שעם בגדי שבת ועם ברכת שהחיינו, קשה לחרוש יותר מתלם אחד. כן? אבל, ולכן באו חבר'ה שאומרים אותו, תשמעו, תלמים אנחנו יודעים לעשות, ברכות לא מעניין אותנו. כן? טוב, והם קרובים לברכת השם של קץ המגולה, שרוב העולם הנאור ראוי להיות שמח בו. ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו. לעמי ישראל כי קרבו לבוא. טוב, זה דרשה במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', עמוד א', על פי דברי יחזקאל הנביא. מה יש שם? יש דיון, מחלוקת ארוכה שמתחילה בדף צדיק ז' עמוד ב' וממשיכה בדף צדיק ח' עמוד א', בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך נגאלים. ואז מתחיל פינג פונג, כל אחד מביא פסוק, השם מביא פסוק נגדי. עד שבסוף כתוב, ושתק רבי אליעזר. רבי אליעזר כלומר, נכנע. נכנע, ואז מיד אומר, ואמר רבי אבא. עכשיו יש פה בעיה. רבי אליעזר ורבי יהושע הם מראשוני התנאים. רבי אבא דור שלישי של אמוראים. יש ביניהם 7-8 דורות. בין 7-8 דורות מבדילים בין רבי אליעזר ורבי יהושע לבין רבי אבא. אז איך יכול להיות שכרצף עם המחלוקת הזאת של רבי אליעזר ורבי יהושע כתוב ואמר רבי אבא. אז הרב ציודה הביא בשם, אני חושב, הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט, נדמה לי שזה בשמו, שההסבר הוא שרבי אבא בא לענות על המבוכה שנוצרת מניצחונו של רבי יהושע. כי רבי אליעזר, שאומר שהגאולה תלויה בתשובה, אז אם אני רוצה לדעת אם הגאולה קרובה, מה אני צריך לראות? את המצב הדתי של האומה. ככל שיש יותר קדושה, יותר מצוות, אני יודע שהגאולה קרובה יותר. אבל מאחר ורבי יהושע קבע שבין כך ובין כך נגאלים, אז איך אני אדע מתי הקץ? לכן בא רבי אבא שם ונותן תשובה. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אומר רשי שם, כשארץ ישראל תיתן פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. כלומר, התחייה החקלאית בארץ ישראל היא הראיה שהגאולה בדרך. עכשיו השאלה היא, בסדר, זה סימן. אבל סימן, זה נראה כמו כשיהיה ליקוי חמה, אז תדע שזה. זה נשמע כמו אסטרולוגיה. אתה רוצה מחפש סימנים לגאולה. לפי מה שהרב מסביר כאן, התחייה החקלאית היא התחייה של החיים בכלל. כלומר, זה חלק של הגאולה עצמה. כלומר, אם יש תחייה חקלאית, סימן שמישהו מטפל באדמה הזאת. סימן שמישהו מגדל את העגבניות, את הבננות, את התפוזים. מישהו עושה את זה. אז זה כבר תחייה לאומית. כדי להגיע למצב שבו אתה מגדל תפוזים, אתה צריך בשביל זה אגרונומים, אתה צריך בשביל זה לימודי חול, אתה צריך בשביל התארגנות. כל הדברים האלה מחוץ לבית המדרש. והם סימנים של התחייה הלאומית. כלומר, ככל שיש יותר חיי חולין בארץ ישראל, סימן שאתה יותר מתקדם בגאולה. זה האופן שבו הרב קוק מבין את זה. עד כאן מובן? טוב. עכשיו עולה מכאן שאלה, האם הדברים האלה נפסקו להלכה? האם זה נכון שכאשר יש תחייה חקלאית בארץ ישראל, זה קץ מגולה? מה זה? המציאות הוכיחה. האם שלהם זה להלכה? היה מי שכתב שהדברים האלה הם טעות. למה זה טעות? כי הרמב״ם לא כתב את זה. הרמב״ם, שהוא הפוסק בענייני גאולה, שהרי הוא כתב את ההלכות של משיח, לא כתב שהסימן של הגאולה זה התחייה החקלאית. ולא עוד, אלא שהראב"ד, שרגיל להעיר בכל מקום שהוא לא מסכים עם הרמב״ם, לא כתב על זה כלום. וגם המפרשים של הרמב״ם, שזה רבי יוסף קארו בכסף משנה, והרדב"ז, והמשנה למלך, והמגיד, אף אחד לא העיר על זה כלום. ומי הוא זה ואיזה הוא? שיבוא בדור הזה לומר שהוא מבין את דברי הגמרא האלה בסנהדרין יותר טוב מהרמב״ם והראב"ד והמגיד משנה והכסף משנה והרדב"ז וכו'. עד כאן דברי הטענה.
רש"י אמר.
רש"י. רש"י לא פוסק. רש"י פירש את האגדה, אבל האגדה הזאת לא הובאה על ידי הרמב״ם. סימן שאיננה להלכה. ולכן כל הטענה של הציונים, שהתחייה החקלאית משתלבת במאמר הגמרא של הקץ המגולה, כל זה לא נכון. ככה מישהו כתב. כן.
זה לא כמו מצוות יישוב הארץ?
מה השאלה?
הרמב״ם, נכון, הוא לא
מנה
את היישוב הארץ, נכון?
השאלה איך לתארץ זה סיפור אחר. אני בינתיים מביא את הקושיה. הקושיה של המקשה היא שכל הדברים האלה זה לא נכון, וסתם השתמשו במאמר הזה, ואין לו בסיס. תשובה, מה אני אעשה שהרמב״ם פסק את המאמר הזה, שחור על גבי לבן? בהלכות תפילה. הרי דבר ידוע הוא שסדר הברכות של תפילת העמידה של 18 מעכב. כלומר, אם אתה הקדמת ברכה אחת לשנייה, לא יצאת ידי חובה, צריך להתפלל עוד פעם 18. למה? כי הגמרא במסכת מגילה מסבירה מדוע כל ברכה באה איפה שהיא באה, אם כן זה מחייב. בסדר? מה אומרת הגמרא במסכת מגילה? למה ברכת השנים קודמת לתקע בשופר גדול? משום ערי ישראל ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, המאמר הזה של רבי אבא הוא הקובע את הלכות התפילה של הקדמת ברכת השנים לברכת תקע בשופר גדול. נכון? מסקנה, כיוון שהרמב״ם פסק כמו כל הפוסקים שברכות, סדר ברכות מעכב, אם כן הוא פוסק את המאמר של רבי אבא. תגידו לי, זה דרוש? גם הטענה שלה מתנגד ידרוש, זה בסדר. בסדר. ובזה נדחו דבריו של הרבי מלובביץ' בספר שערי אמונה, ששם הוא כותב את הדברים האלה. טוב. מה? יד כיסלב, כן. כל אלה הם דברים כל כך פשוטים. הנה רואה. דברים כל כך פשוטים. עד שאי אפשר לפחות מהם מאומה, וראויים המה לקובעם, לאושיות מעשיות בצורת יישובנו החביב. כן, כלומר שזה, שילמדו על, שיקיימו מצוות ושילמדו תורה וכו'. ואז יוסר התבלול, בלבול הלשונות של דור ההפלגה שבקרבנו, ואז יוסר התבלול, ראה, שאלה איפה לשים את הפסיק פה. בלבול הלשון של דור ההפלגה שמכירו יקטן ויחלש. עד מהרה נוכל להבין את השפה הטהורה, הטבעית והפנימית, שבה גדולי ישראל, גדולי התורה באמת מבטאים את הגיוני לבבם. ועד מהרה נוכל לבוא למידה זו הטובה, להשתמש בכישרון השפעת הרעיונות שיהיו קרובים ומתאימים זה לזה. כן. אני לא יודע. לא יודע, מה זה תבלול? לא, בעיניים אין תבלול. נו, או? תבלול. לזה התכוונת, פשוט לא הבנתי מה אתה אומר, כשאתה אומר תבלול. תבלול, כן, בפרשת אמור, כתוב מפורש. או תבלול בעינו, זה מום בעין. כן? עיין, רשי על ויקרא כף א' פסוק כף. בסדר? תבלול, כן, פשוט שמעתי תבלול, לא הבנתי. טוב. הרבה דוגמאות נוכל לקחת לנו מחיי האיש הגדול הזה. עכשיו, אומר הרב קוק, אתה רוצה לדעת איזה מין טיפוס אנושי לבנות? הנה, תלמד מהאדרת. עכשיו הוא חוזר, כן? חוזר לנושא הרשמי של הספר. כן. הוא אומר, הציונים החדשים לא יודעים לחנך. למה? הם לא למדו מהאדרת. לא, כשנבסס את ההתחדשות של היישוב בארץ ישראל על תורה ומצוות, אז כל התבלול, כל העמומים, תבלול זה כינוי פה לתפיסות המוטעות שלנו, תסורנה, ואז גם הרבנים יפסיקו להיות נגד הציונות. זה בעצם מה שהוא רומז. כן. כן. מה?
הוא הולך לדבר על זה
עכשיו,
שהאדרת כן למד?
לא. הוא מסביר לנו איזה מין אישיות זו, שגם הייתה קדושה וגם פתוחה כאחד. כן. מה?
שהרב מזכיר את השפה התאורה הטבעית שבה דיבור גדולי סבק, הוא מדבר על החשיבות גם של התחייה של העברית, שיעמיקו בהבנת השפה העברית במקום יידיש וכאלה?
יכול להיות, אבל אני לא חושב שהוא מתכוון לשפה במובן של עברית מול יידיש. אלא הסגנון. כן. הרבה דוגמאות, אגב, הדיבור ביידיש היה גם נחלתם של חילונים רבים. שלום עליכם, כתב ספרות שלמה ביידיש. לוי אשכול כתב ביידיש?
לא, הוא חובב
יידיש, הוא אמר לא ידעתי. טוב. לוי אשכול גם ביידיש. טוב. הרבה דוגמאות נוכל לקחת לנו מחיי האיש הגדול הזה, בעל הלב הטהור והחפץ הטוב לישועתם של ישראל ולכבודם. כמה היה חפץ תמיד לתמוך ולסעוד כל רעיון טוב, כל פעולה מועלת. וכמה עזבה הוא כוחו מנגיחות ודחיפות של ההריסה הסוררת, שנכנסה כמסס נוסס לתוך התנועה הלאומית בייחוד. כלומר, הוא רוצה לעשות כל מיני רעיונות טובים, אבל האגרסיביות האנטי-דתית של הציונים החלישה אותו. אז הוא נשאר חרדי, בסופו של דבר. כמה היה שמח אותו צדיק זל על כל דיבור טוב המביא אורה ושלום. זכורני למשל, הרב החסיד סובלסקי כונן את ספרו השנתי כנסת הגדולה לנסות כוח של השפעת רעיונות מצירוף התורה, הלאומיות וההשכלה. כלומר, הוא רוצה להגיד שזה לא, אני לא סתם ממציא, בהחלט היו ניסיונות של חיבור קודש וחול, שהאדרת היה באדם. כמה היה עלז מאורנו זל על הניסיון הזה, שקיווה ממנו תוצאות אהובות לקדושת שם שמיים, לחיבת התורה ולאחדות ושלום בישראל. חיזק את ידיו ונתן לו חומר מסגנונו וציפייתו ציפה להתפתחות העניין בכללו ובפרטיו. עוד ניסיונות פרטיים ניסה ולא רפו ידיו, עד שפגע באבן מאמס הזאת בזרותה של ההשפעה הרעה מהמבקשים לסכסך את רוח המנועדי יסוד, עד שנמצא כל מורעל, כל תיקון, כל צל של חיים, כבר הוא נטמע במגע ובמסע של הוללות וכפירה בזויה. כלומר, בסופו של דבר, עם כל הרצון שלו, הוא נחלש מהמציאות. אבל זה אומר שהרצון הבסיסי שלו היה נכון. כן? כלומר, מזה הרב לומד.
מה?
מה
הכניס אותו?
מה הוא? הכפירה. הוראה, זה כל העסקנים הציונים האלה שרוצים לחבר קודש וחול, הם נושאים בתוכם רוח זר. אז הוא לא יכול היה להמשיך לתמוך בדברים כאלה. כמה מחשבות גדולות היו לאותו צדיק זל. בנושאו, אגב, אפשר להשתמש גם בחולשתו של האדרת, בתור תירוץ לדחיית הרעיון של חיבור הקודש והחול. הנה, אתה רואה, אפילו האדרת, כשהוא ראה לאן זה מוביל, משך את ידו. אבל זאת לא הכוונה של הרב. הרב רוצה להסביר, הוא ניסה, לא הלך לו. בואו נתקדם, ננסה בכל זאת. כן? היה פעם, יש מכתב שנמצא באוצרות ראייה. אוצרות ראייה זה של הרב משה צוריאל. יהודי חוקר חרדי של הרב קוק. חובב רב קוק. אמנם מבחינה סוציולוגית שייך לעולם החרדי, אבל הוא מאוד מאוד מקורב לרעיונות של הרב קוק, הוציא 7 כרכים או 8 כרכים, אוצרות הראייה. מה זה אוצרות הראייה? זה מין אנציקלופדיה לא מסודרת, של הרבה מאמרים, הרבה כתבי יד, הרבה דברים, שהוא מצא פה ושם, אסף את הכל. שם יש איגרות שהוא מצא, יש איגרת בשם איגרת 117, אם אני לא טועה. או 116 או 117, שמופנית אל אחד המרצים ליהדות או משהו כזה, או לפילוסופיה, לא זוכר, באוניברסיטה העברית בירושלים. כידוע לכם, כשהקימו את האוניברסיטה העברית בירושלים, אז עשו את זה באמפיתיאטרון, שם בהר הצופים, ובאו לשם, הגיע לשם הגנרל אלנבי והרברט סמואל, המושל מטעם המנדט הבריטי, והמופתי הירושלמי הגיע, והרב קוק הגיע. והרב קוק דיבר, שם נתן נאום שפורסם במאמרי הראייה, ושם הוא הסביר שכמה זה חשוב שתהיה פתיחות אל החוכמות וכו', יחד עם הזהירות מביקורת המקרא ועוד כל מיני דברים, ששמע הרב קוק עמד בתוקף. אחר כך, כשהוא שמע את הדוברים שבאו אחריו, שדיברו ברוח כפרנית, אמר הרב קוק, שיקרו לי. אמרו לי שלא יהיו הדברים האלה, שיקרו לי. אז יש כאלה שרוצים להסיק מזה, שהרב קוק חזר בו מכל התמיכה שלו בהקמתה של האוניברסיטה העברית. אבל באיגרת 117, אולי 116, שבאוצרות ראייה של הרב משה צוריאל, שכאמור חוקר חרדי חובב רב קוק, הוא מביא מכתב של הרב קוק קצר, אל איזה יהודי שרוצה להרצות שם באוניברסיטה, והרב אומר, יהיו חסרונותיה של האוניברסיטה אשר יהיו, לא נוכל לתקן עד אשר יהיו לנו פרופסורים יראי שמיים בתוכה. ושם הוא נתן הסכמה בעצם ליהודי הזה להצטרף לסגל של האוניברסיטה. מה? כן.
עד עכשיו...
לא, אני מביא עובדות, אני לא נותן פרשנויות. אני מביא עובדות, כן. כן, מה אתה רוצה?
לא, זה לא היה דוברת?
לא.
אני אומר ש...
אולי זה כן, לא יודע.
כן, נראה לי שכן. עד עכשיו יש שם...
ודאי, יש אדם הזה. אז הפעם היה יהודי אחד, היה פעם איזה יהודי אחד מחיפה, שיום אחד החליט שהוא חוזר בתשובה. ככה זה. בחור צעיר, כישרוני, החליט שהוא חוזר בתשובה. אמר, טוב, אם חזרתי בתשובה צריך ללמוד יהדות. אז איפה אני ללמד יהדות? הלך ללמוד בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה. לא. לא, 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 הוא חזר בתשובה, אבל אמר לעצמו, עכשיו אני צריך ללמוד יהדות. אז הוא חשב לתומו, איפה לומדים יהדות? באוניברסיטה, מחלקה למחשבת ישראל, שם הוא ילמד. עכשיו, אחרי חודש, חודשיים שהוא היה שם, המרצה אמר לו, תשמע, נראה לי שאולי כדאי לך ללמוד בישיבה. הוא הלך, למד מכון מאיר, אני אתן חכם וכו'. טוב. איך אתה יודע על מי אני מדבר?
אני יודע. אני יודע ושמעתי את זה.
טוב, אנחנו נבדוק את זה. אתה רוצה, נלך שנינו אליו. טוב. כמה מחשבות גדולות היו לו לאותו צדיק זל, בנושאו לארצנו הקדושה, לכהן פאר בהרבנות בירושלים תיבנה ותיכונן. כמה היה מקווה לעשות ולפעול על כל ועם כל. כן, כלומר, בהתחלה הגיע לירושלים, אמר לעצמו, וואי, אני עכשיו אשנה את העולם כולו. כן, תנו לי נקודת משען ואני ארים את העולם כולו. אבל בבוא מה מצא? מצא שהכפירה מתאמצת להתהלך בחוצות ירושלים בגרון נטוי, חפצה לבעליה את כל העולם העברי ואין דורש ואין מבקש מכישלון כוח לתאר את הרוח במובן החיובי, לדבר מילה עברית בצורה עברית פנימית, באותה צורה שהיא צריכה לצאת מציון מהר קודש אלוהינו, לכל הפחות כשהאמצעים השליליים אינם מספיקים כלל לבדם. מעוונות, מה? עברית פנימית, עברית שאיננה רק העברת מידע, אלא עברית שמבטאת את הפנימיות העברית, את נשמת ישראל, הקודש. כן, לשון הקודש, הלשון של הקודש. כן, כן, הנבואה בעצם. כן, מה אתה אומר?
בן יהודה היה אחרי הרב קוק?
בן יהודה, אליעזר בן יהודה היה בזמן הרב קוק, והיה בקשר עם הרב קוק, עם כל מה שהרב קוק ירד עליו, והוא ירד על הדתיים, כן. כן, ודאי, כן, כן, ודאי. יחד עם זה, יש התכתבות שעוד לא פורסמה בין אליעזר בן יהודה לבין הרב קוק, שבה אליעזר בן יהודה מלא כבוד לרב. מלא כבוד לרב, הוא מתייעץ איתו בשאלות של עברית. כן, כלומר, יש, אגב, באחד הביקורים שלו, הוא הגיע לרב קוק כדי לשאול אותו שאלות בעברית, ואז הרב אמר לו, לפני שהוא הלך, אולי תחזור כבר. תחזור בתשובה. ואז הוא אמר, אולי. ומת באותו לילה. בסדר. כן, היה אגב פעם הבן של אליעזר בן יהודה, איתמר בן אבי, בן אליעזר בן יהודה. הוא היה אנטי דתי רציני. והוא גם יצא... לא, בן אבי זה בן... אליעזר בן יהודה, אבי זה ראשי תיבות, אליעזר בן יהודה. אז הוא קרא לעצמו איתמר בן אבי. זה הטיפוס של הצבר הגאה. כן. יש, הוא אומר, הרואה העם בגולה את קומתי התמירה. כן, קצת נרקיסיסטי כזה. אז הוא כתב שצריך להחליף את האלפבטה העברי לאלף בית לטיני. כמו שהטורקים עשו, שעברו מהאלף בית הערבי לאלף בית הלטיני, אז הוא אמר, גם אנחנו צריכים לעשות את זה. ואז הרב קוק הוציא מודעה בכל ירושלים, בן אבי בלום פיחה. כלומר, בעברית מודרנית, סתום טפה. כן. זה איזו, היו שם מערכת יחסים מאוד נעניין.
כן. יש
איתמר בן אבי? שהוא המציא? לא ידעתי. כן, כן, כן. שאלה יפה. עכשיו, אני רק רוצה לציין שלא רצו לקבור את בן יהודה, כן, החברה קדישה, לא הסכימה לקבור אותו. כן, בסוף מי שקבר אותו זה הספרדים. Yeah, מעניין. טוב. אז מה שאומר כאן הרב, שהאדרת הגיעה לירושלים, נתפס חולשה כשהוא ראה את כל רוח הכפירה. אגב, הרב קוק גם כן הגיע ליפו, ראה את זה, ואז הוא החליט שהוא נכנס לעניין. כן, מה אתה אומר?
הרב קוק לא
היה פעל בעיה של... לא יודע. יכול להיות. לא יודע. מה שאני לא יודע, אני לא יודע. טוב, עד כאן להיום. שלום.